מאזינות ומאזינים יקרים, כאן גיא קצוביץ' המנחה שלכם. לאור המצב, ומאז מלחמת חרבות ברזל, יצאנו בסדרת פרקים מיוחדת על הנושאים שמעניינים אותנו בתקופה הלא פשוטה הזו.
בפרק הנוכחי שוחחתי עם נעמה זלצמן, יועצת ארגונית המתמחה בכלים יישומיים מתחום הפסיכולוגיה העסקית וניהול בסביבה רב תרבותית. נעמה היא מאמנת יזמים, מנהלים, קרנות הון סיכון וחברות בשלבי צמיחה בישראל ובארצות הברית. בעברה הייתה נעמה סמנכלית וחלק מצוות ההשקעות של קרן ההון סיכון ורטקס, בה הובילה את תחום ה-Value Creation והפיתוח העסקי, ויועצת בפירמת PwC. בשמונה השנים האחרונות לפתה נעמה מאות חברות, פאונדרים, קרנות ומנהיגים בלבלים שונים, גם במסגרת הובלת הפעילויות של רום פסיכולוגיה עסקית בארצות הברית. בפרק עם נעמה דיברנו על ארגז כלים למנהלים ומנהלות ויזמים ויזמות בעיתות משבר. מה עובר עלינו ועל העובדים שלנו ברמה הפסיכולוגית כרגע? מהם הצרכים של העובדים שלנו בזמן משבר ואיך נזהה אותם? ומהם הכלים, מבוססי מחקר, חשוב מאוד לומר, שעומדים לרשותנו כדי לתמוך בעובדים שלנו בצורה מקסימלית, להניע אותם ולפתח את החוסן שלהם, גם ברמה האישית וגם ברמה הצוותית בתקופה הזו. אני מאחל לכם האזנה נעימה. טוב, נעמה, מה נשמע?
שאלה מורכבת, נכון?
שאלה ממש מורכבת. זה כאילו התקופה הזו, כדי לא להקל עלינו, אז גם השאלות הכי פשוטות, עכשיו אנחנו מתחפטים בעומקן.
נכון. כי הדיפולט שלי זה להגיד לך, כאילו, הכל טוב, אבל זה קצת לחרטט אותך בגדול. אז אני אגיד ששלומי מורכב בימים אלה.
שלומי מורכב, שזה מראה צימני ארצות הברית עלייך. פה כשיש משהו מאוד מאוד בעייתי, או שלא רוצים לדבר עליו, אז אומרים שהוא מורכב. בישראל, חלק מהמרואיינים אומרים לי ששלומם חרה.
יש גם קצת חרה, כן? יש לא מעט חרה בימים האלה גם, זה נכון.
אז טוב, אז בנימה אופטימית זו, אני מאוד מודה לך שאת מקדישה מהזמן והמשאבים שלך לאירוע הזה, ובכלל ככה אלינו לפודקאסט ולכל הקהילה של היזמים והיזמות בישראל. אנחנו באנו לדבר בשיחה הזו מבחינתי על מה שהוא עובר כחוט השני בכל מה שקשור לניהול חברה והניהול של עצמנו גם בתור יזמות ויזמים בתקופה הזו. וזה לאו דווקא רק, לא יודע, החרדות, הכעסים, הרגשות השליליים והפוסט-טראומה מחד, ומאידך זה גם לא האתגרים, בוא נקרא להם טקטיים, שגובלים באסטרטגיה של איך להביא את הלקוח הבא, או את המשקיע הבא, את סבב הגיוס הבא, אלא את מה שקורה בדרך. כולנו נמצאים בסיטואציה נורא נורא לא פשוטה, הרבה מהיזמים והיזמות שלי, וגם אחרים שאני מדבר איתם, וגם משקיעים, מדווחים על זה שהמצב, בוא נגיד את זה ככה, כמו שאמרת, מורכב. הרבה מהצוותים נמצאים לא במה שנקרא נכונות מלאה, חלקם בגיוס 8, חלקם מתנדבים, וגם אלה שלכאורה אמורים להיות פעילים, משותקים הרבה פעמים לנסיבות החיים. הילדים נמצאים בבית ללא מסגרות, אין הרבה ודאות, וגם אם כל זה איכשהו מסודר לנו, אז אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו אולי מנטלית ורגשית בכלל לא בא לנו לעבוד, אנחנו בכלל לא פנויים רגשית לדבר הזה. כל זה קורה ברמה האנושית, ברמת המקרו, אני רק אזכיר שהמלחמה הזו היא אסופה מושלמת, שבאה אלינו אחרי 9 חודשים של מה שנקרא תהפכות פוליטיות פנימיות פה במדינת ישראל, וזה לא משנה באיזה צד אתם, ברמת הנתונים היה פה ירידה דרמטית וסיסטמטית בהיקף השקעות והיקף הכסף הנכנס, הרבה יזמים חיכו לתקופה הזו כדי לצאת לסבב הבא ולתת בראש לקראת סוף השנה, והנה אנחנו מגיעים לסוף השנה, הגיע 7 באוקטובר, שבת השחורה, והרבה יזמות ויזמים בכל השלבים, בכל התחומים, מוצאים את עצמם באיזושהי שוקת שבורה. וכאן נשאלות הרבה שאלות, איך אני מנהל את עצמי, איך אני מנהל את החברה, איך אני מנהל את העובדים, ונראה לי שכאן את נכנסת לתמונה. אז קודם כל, קצת אולי תספרי מה את שומעת מיזמים ויזמות שאת מייעצת להם בתקופה הזו?
כן. אני חושבת שאנחנו רואים פה קצת כמה שכבות, נכון? זאת אומרת, בהתחלה ראינו את השוק, את ההלם, עדיין אנחנו מרגישים את זה, נכון? אבל זה קצת לאט לאט, אנחנו מתחילים להיכנס לזה שגרה עכשיו, אבל בהתחלה באמת הרבה אנשים חיפשו נרמול למה שהם מרגישים, הרבה תמיכה בעובדים בעצמנו, באמת ברמה הפרסונלית, כי רוב הפתרונות, ונדבר על זה בהמשך, מתבצעים הרבה ברמה הפרסונלית בימים אלו. אני לגמרי שומעת את מה שאתה שומע, אני שומעת אפילו אמרות קשות, כמו אנחנו מבינים שצריך למחוק את רבעון 4. עד כדי כך, זו תקופה לא פשוטה. בכלל, אני חושבת שקצת מתחילה התקשורת יותר מסודרת מול לקוחות, משקיעים, מתאפסים על הסיפור הזה, מבינים, אוקיי, מי במצבה שלי, אתה יודע, חסר ברמת העובדים, ומי יש לו צפי שיגויס, ומתחילים להבין ולמצוא אלטרנטיבות, כי אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לנוע קדימה. בסוף יש אנשים שתפקידם להילחם במלחמה, יש אנשים שהם במילואים, אבל גם לנו כאזרחים יש חובה. צריכים לשמור על החוסן הכלכלי של מדינת ישראל, אתה כן מתחיל לראות קצת קריאות לחזרה לשגרה, ופה ברשותך, אני חשבתי אתמול לפני השנה, ועלתה לי שיחה שעשיתי עם דוקטור אלדד רום, מיודענו, איש יקר ששנינו ככה מאוד מאוד אוהבים ועובדים איתו, שהוא באמת חבר למסע החיים, ואני זוכרת שראיתי אותו לפודקאסט כמה חודשים מתוך הקורונה. והוא דיבר שם על כמה, על ארבעה לבלים של צרכים, אפשר ככה להיכנס אליהם אם אתה רוצה, זה קצת עוזר לנו להבין אולי איפה אנחנו ממוקמים. אני זוכרת שהוא בהתחלה דיבר על הלבל הזה של, יש את הצרכים הבסיסיים הישרדותיים. זאת אומרת, מה ברמה הפסיליטי שאני ככה צריכה לעבוד בהם, יש ממד, אין ממד, האם אני מרגישה שאני בטוחה, המשפחה שלי שנייה בטוחה, יש חרדות בקשר התעסוקתי, נכון, כלכלי, ביטחוני, בעצם מה אני צריכה שנייה כדי להתאפס על עצמי, ולעבוד באמת ברמת הבסיס הבטוח, שגם עליו אפשר קצת להרחיב. הלבל השני זה הצרכים החברתיים, זאת אומרת, בסוף אנחנו יצורים חברתיים, חוויה קצת ששייכות לארגון, לצוות, לחברה, אתה יודע, זה כישראלים, העבודה היא חלק המקצועי, הוא חלק מאוד משמעותי בזהות שלנו, נכון? ועכשיו, חברות חזרות לי, אנחנו עובדים מהבתים, אין את השיחות מסדרון, יש מונח של דעת משתמש בו תמיד, זה לא הביציבציה עכשיו של הרכילות, אתה יודע, בפינת קפה, זה באמת האחווה הצוותית. עוד לייר נוסף שאנחנו לאט לאט רואים חזרה עליו, זה הצורך באמת בחוויה של פרודוקטיביות, בצורך להיות יצרנית. אתה יודע, זה גם חלק מהאנשים עוברים את האבולוציה הזאת, אני רוצה להרגיש שאני מקדמת דברים, שיש אימפקט למה שאני עושה, יש קורלציות עצומות במחקר בין רווחה נפשית לפרודוקטיביות, וגם פה אנחנו צריכים, אם יש לנו עובדים, תכף ניתן איזה טיפ ככה, כבר נכניס איזה טיפ רק, אם אני רואה שהעובדים, שיש לי עובדים בשלב הזה, לא לפחד לדרוש, זה נותן הרבה פעמים מסר של העצמה, כי אם אני דורשת ממך גיא, זה אומר שאני מאמינה שאתה מסוגל, שוב, בהמון המון רגישות, והלבל כאילו בעצם שיגיע אחרי, מה שנקרא ברמת הצרכים, זה אחרי שהתרגלנו, אתה יודע, מה שנקרא מתחיל לדגדג לנו הרצון והצורך בהתפתחות. מה שנקרא, אז חוד שאלדד אמר, מאוד בברור, אל תשכח את מה שהבטחנו לפני, אתה יודע, קורונה, אל תשכח את מה שהבטחנו לפני המלחמה, דברים שהבטחנו ככה לקדם, שקשורים בהתפתחות שלי, תאתגר אותי, תפתח אותי, אתה יודע, זה גם חשוב, אבל זה קצת הגיע אולי בשלבים יותר מאוחרים, ואני מניחה שכל אחד מאיתנו נמצא באחד הלבלים האלה, ותרגיל מעולה של דעת נתן אז בפודקאסט, ואני חושבת שרלוונטי יותר מהיום, כמנהלת, כיזמת שמנהלת את הצוות שלה, להסתכל איפה כל אחד מחברי הצוות שלי נמצא, ואיפה אני יכולה לעזור לו, כי יש לנו תפקיד מאוד חשוב, לעזור לאנשים לחזור למסלול של נורמליות. אני שמה ככה בכוכבית, כי לא אמרנו בהתחלה, וצריך להגיד שכל השיחה הזאת מתייחסת לאנשים, ונשים שלא חוו את העטופת הזאת על בשרם, לא מעגל ראשון, לא מעגל שני, אותם מצבים מצריכים טיפולים אחרים, אנחנו מדברים על כל השאר.
לגמרי, ופה דיברת ואני שומע בין השורות, או מעל השורות אפילו, בארבעת הרבדים שהתייחסת אליהם, דיברת על הנושא הזה של לפנות לעובדים. ואני חושב שפה הרבה יזמות ויזמים, וגם עובדים בצוותים, בין אם בסטארט-אפים קטנים או בחברות גדולות, זה קצת מתקשר לפרקים אחרים שעשיתי, שקשורים יותר לנבחי הנפש שלנו, כמה אשמה וחוסר נעימות אנחנו מרגישים בתקופה הזו, לחזור לשגרה, לדאוג לעצמנו, להביע צרכים, לטפל בעצמנו, לעשות דברים שאינם לכאורה קשורים ללחימה, בין אם זה בזירות הקרב או בעורף, לא כל שכן בכלל אני לדבר על מה שנקרא, לשלוח לעובד שלי רשימה של משימות שהוא צריך לעשות בתוך החברה. אז איך בכלל אני ניגש למעבר הזה מזירת הלחימה, או הזירה כמעט קיומית, מתוך הנחה שאנחנו כבר מבינים מי לצו 8 ומי חוזר לעבודה, איך אני בכלל ניגש לסביבת העבודה שלי בנורמלי החדש הזה, בשגרת החירום הזו, ומצליח לייצר איזושהי עבודה יצרנית, כמו שאמרת, איזושהי חזרה לפרודקטיביות.
אז אני רק אגיד הערה קטנה לתרגיל שככה יצאנו לעשות מלמעלה, זה תרגיל שאני עושה עם עצמי, זאת אומרת, אני לא מערבת את העובדים שלי, אני רואה לפי רמות התפקוד שלהם, והרבה רגישות, איפה לדעתי הם נמצאים, וכמובן מאוד בזהירות וביחד בשיחות. עם העובדת שלי, אני עדיין נמצאת מה שנקרא בבסיס הזה של הצרכים הקיומיים, ההישרדותיים, המאוד בסיסיים, החרדות הראשוניות שהיינו בהם, זה לא הזמן עכשיו להמתיר עליה, זה לא אומר שלא צריך בכלל להמתיר משימות, אבל אתה יודע, לא מה שנקרא ללחוץ על הגז עד הסוף. אני חושבת שתראה, בגדול, 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 התפקיד הכי חשוב שלנו כמנהלים היום זה לייצר כמה שיותר ודאות בעולם של חוסר ודאות. עכשיו, לפני שאני אתן ככה כמה טיפים, אני רוצה שנייה לחזור אחורה, אתה שומע אותי טוב אגב? אני שומעת אותי כפול. אוקיי. אני חושבת שאולי נגיד איזה מילה על חוסר ודאות. כאילו, למה אנחנו שומעים כל כך הרבה מומחים, נכון, פסיכולוגים, יועצים ארגוניים, מטפלים, אומרים ככה, לחזור לכמה שיותר תחושה של ודאות, לייצר תחושה של ודאות לסביבה. זה מתחיל בעצם במוח שלנו. המוח שלנו, הוא לא הביא את המצב הזה של חוסר ודאות. למה? בוא נדבר רגע למה. בסוף המוח צריך להבין, זה איבר עם יכולות קוגניטיביות מאוד מפוארות, נכון, זה תמיד חוקרי מוח אוהבים להגיד, זה טוב ויפה, אבל בסוף יש לה פונקציה אחת מאוד ברורה, והיא לדאוג להישרדות שלנו. שברגע שאנחנו נמצאים במצב של חוסר ודאות, אנחנו לא סתם מרגישים מצוקה כזאת. זה אחד המצבים הכי הכי הפסיכולוגים הכי קשים לנו כבני אדם, זה כי המוח מפרש ודאות כסכנה. למה? כי אם המוח לצורך העניין לא יודע מה מסתתר מעבר לפינה, הוא לא יכול להגן עליי. ואם הוא לא יכול להגן עליי, אז הוא נכנס לסטרס, נכון? חוסר ודאות, ואנחנו אלרט, בגלל זה אנחנו רואים את כל התופעות שאנשים מתארים, נכון? אי שקט וחוסר ריכוז, וקשה לנהל את הקשב, ודאגה, ופחד, ותחושות גופניות, והתמכרות לחדשות, כל מיני תופעות כאלה. עכשיו, אנחנו חייבים, בהקבלה רגע לסרט שאנחנו חיים בו היום, בהקבלה למציאות, יש כל מיני שאלות שאין לגבי תשובות. מתי המלחמה תיגמר, נכון, תיגמר, מתי חלק מהצוות שלי יחזור ממילואין, מתי יחזרו את החטופים, מתי חלק מהאנשים שחפשים עבודה, מתי הם ימצאו עבודה, יש עוד שאלות גדולות שאין תשובות, אין תשובות, זה מכניס את רובנו ללחץ וחרדה, כל אחד ברמות אחרות. אנחנו צריכים ודאות, זה משקיט אותנו, זה נותן לנו ממש שקט נפשי. עכשיו, בוא נדבר רגע למה זה אומר לייצר חוסר ודאות. אני חלילה לא רוצה שיחשבו שזה אומר שלמנהלים צריכים להיות עכשיו את כל התשובות. זה לא המצב. אבל אנחנו כן צריכים לדעת, לתקשר, בשקיפות. בסדר? וגם לומר לפעמים, אני לא יודעת, זו גם צורת תקשורת. או בוא נחשוב על זה ביחד. הרבה פעמים צריך להיזהר, יש לנו נטייה לנסות לגונן על העובדים שלנו. גם אז דיברנו על זה כפרפרזה על פרק הקודם. האנלוגיה בין הורות לניהול היא מקסימה, אבל היא בסוף לוקחת אותנו עד גבול מסוים. בסוף יש לנו עובדים שלנו עם אנשים מבוגרים שמשלמים משכנתה, ויש להם ילדים, תחיים, ואתה יודע. והרבה פעמים אנחנו צריכים לזכור להשאיר את העובדים שלנו כמה שפחות באפלה. כמה שפחות לתת למוח האנושי להשלים פערים לבד, כי זה מה שהוא יעשה, כי זה אחת האסטרטגיות שלו להתמודד עם חוסר ודאות. ואם החברה חובה כרגע קשיים, זה לא משנה. זה בעקבות המצב או לפני, עם כל מיני סיבות, לא לחכות שיגיעו שמועות לתקשר את זה. ועכשיו אפשר לתת כמה טיפים, קצת באמת יותר פרקטיים, אם תרצה, על מה אנחנו עושים עכשיו. אולי מקודם ככה לא אמרנו איזה מילה על הבסיס הבטוח, אם תרצה אפשר לצלול לזה גם. יכול להיות שדיברתם על זה פרקים אחרים, זה לא רוצה לחזור, אז אם תרצה שנחזור לזה אחרי זה...
כלומר, איך אני בכלל מאפיין, האם לעובד או לעובדת שלי בכלל יש את התשתית המנטלית והרגשית בכלל להתחיל לעבוד איתי בסביבה פרודקטיבית? זו הכוונה שלך?
אני, לא, אני זרקנו מקודם פשוט את המונח, תראה, הסיפור של ודאות מתקשר אלינו, כי אחד הצרכים, תראה, יש המון סוג הצרכים לעובדים, בסדר? יש צרכים קבועים ומשתנים. משתנים כי לכל עובד ברמה פרסונלית יש צרכים משלו, וגם הצרכים שלך לפני שבועיים ולפני יומיים הם לא יהיו הצרכים שלך בשבוע הבא ובעוד שבועיים. אז זה צריך להיות ערים. וברמה השנייה, כן יש סט צרכים קבוע, שכולנו כבני אדם צרכים, זה מתגבר בעקבות, אתה יודע, מצבים משברים שאנחנו נכנסים אליהם, וזה הסיפור, בגלל אנחנו צריכים לייצר כמה שיותר רציפות ובסיס בטוח, עם שני הצרכים שיש לנו כבני אדם. עכשיו, הסיפור של בסיס בטוח זה משהו שככה מלווה אותנו ממש מילדות, אתה יודע, ממש מילקות.
בואי נדבר על זה קצת, נעמה, את אמרת, את כאילו רפרפת מעל זה, אבל אני שנייה רוצה לצלול לזה לפני שאני מתקדם, כי בסופו של דבר אני מרגיש שזה קצת קונטר-אינטואיטיבי לעבודת הניהול המודרנית. אף אחד מאיתנו לא מינה אותנו להיות לא מטפלים ולא מנחים ולא אחראים רגשית על העובדים שלנו. זה קצת מחזיר אותי לימי הצבא, שם יש מפקד שאחראי גם על ההתפתחות המקצועית, גם על התש וגם על, לא יודע, על הצמיחה הרוחנית שלך. אני מרגיש שהתפיסה ההוליסטית הזו יכולה להיות באמת קצת זרה ואולי אפילו קצת מאיימת לחלק מהאנשים, גם העובדים וגם המנהלים. בסוף מקום העבודה שלי הוא to some extent מקום עבודה. אז תדברי קצת על הרובד הזה ואיך אנחנו מביאים אותו לסביבת העבודה בצורה בטוחה.
אני אדבר. תראה, יש אסכולות שונות לניהול, וגם לכל אחד יש את הסגנון לידרשיפ שלו. אתה יודע שתמיד אני אומרת בסדנאות, אין לי אף אחד מאיתנו, אתה יודע, מונופול על האמת. ועל הסגנון ניהול. אני רק נותנת את הכלים, אנחנו נותנים את הכלים בשיחה הזאת, כל אחד ייקח את זה ויצא אדפטציה לסגנון ניהולי שלו. אז תבחרו מה לקחת ומה להשאיר, זה בסדר. אני מאמינה, אתה יודע, אני מאמין שלי באסכולה, שכמנהלים, אנחנו תמיד מנהלים את העובדים בשתי רמות. יש את הרמה המקצועית, ברמת העבודה, ויש ברמה האישית, ברמת הרווחה, בסדר? אבל גם ברמת ההתפתחות. זאת אומרת, אותי גם מעניין לצורך העניין, איפה עובדת שלי רוצה להיות בעוד שנתיים, בעוד שלוש, ולא לפחד לנהל את השיחות האלה. כי כמו שאמרנו, ככל שעכשיו אנחנו ברבדים הנמוכים של הצרכים, זה קצת מסטון, נכון? אבל מתישהו ניכנס לשגרה, מתישהו אנשים ירצו את המעבר. ולכן אני תמיד צריכה לדעת בעיניי לתת לזה מקום. תראה, התחושה של רציפות ובסיס בטוח, אני אגיד את הדבר הבא. הסיפור של בסיס בטוח הוא נורא 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 מעניין, אנחנו משתמשים בו, דיברנו על זה קצת בהתחלה, שהטענה מדברת שבזמנים המוקדמים שלנו, הייתה לנו דמות טיפולית. זה לא משנה אם זה היה נני, בסדר, או הורים, או גם וגם, והדמות הזאת הייתה אמורה לספק לנו תנאים של חום, של הזנה, של תמיכה רגשית, בצורה כמה שיותר עקבית, כדי שלילד או לילדה יהיה בסיס בטוח, ממנו הם יוכלו לצאת לחקור את העולם. והסיפור הזה של בסיס בטוח מלווה אותנו בהמשך החיים, בדמות מערכות היחסים שלנו. אז בהתחלה זה מערכות היחסים עם ההורים, אחרי זה עם המורים והמורות, מפקדים פקדות בצבא, וכן, היום גם דמויות הניהוליות שאנחנו נמצאים בהם, ובגלל זה אנחנו מזכירים את זה, כי המונח הזה הוא רלוונטי למנהלים, וצריך להבין שחוויה התשתיתית שלנו, של הבסיס הבטוח התערערה, כי קרה אסון, וכל הבסיס הבטוח של כולנו התערער, וזאת גם חובתנו כמנהלים, להבין שיש מצב שאנחנו הבסיס הבטוח היחיד שלהם כרגע.
מה אנחנו עושים? מה אני עושה עם הצוות שלי? אני אשאל עליי כדי שזה לא יהיה מאיים על אף אחד או אחד.
כן, אז ברמה הראשונית, לפני שבכלל הייתי מדברת עם הצוות שלי, שוב, אני מניחה שאנחנו בשלב שאנשים עשו שיחות, הם יודעים איפה כל אחד מהצוות שלהם עומד. אבל בואו שנייה נפרוט ככה את ברמת הצ'קליסט. קודם כל הייתי עושה עם עצמי, בסדר? מיפוי משימות. מה הצוות שלי צריך באידיאל לעשות כרגע? שתן למה הייתי יושבת עם מי שמנהל אותי, או מנהלת אותי, מגדירה מחדש את סדרי העדיפויות. כי אנחנו מבינים שמה שהיה לא מה שיהיה. המציאות השתנתה.
בעצם את אומרת במילים קצת אחרות, אנחנו כנראה נצטרך להגדיר מחדש מה חשוב דחוף, חשוב לא דחוף, וכדומה. וכנראה שבמטה של הדברים אנחנו נצטרך להערך לאדפטציה של הציפיות שלנו מעצמנו ומהצוות שלנו, ולהבין שאנחנו לא נדלבר את מה שתכננו לדלבר בשנת עבודה רגילה.
לא, תכף נדבר על זה, על התיאום ציפיות באמת והעבודה מול חברת צוות, אבל זה צריך להיות כמה שיותר ריאלי, וגם לנסות להגדיר יעדים ומדדים שהם טנג'יבל, שאפשר למדוד אותם, וגם לחשוב איך אנחנו מגדירים את ההצלחה שלהם. לעבור ללוז, להסתכל על הפגישות. מה שלא חשוב, מורדים, או שאפשר לקצר, ואנחנו יודעים שאפשר, כי עברנו את הקורונה. אם צריך, אני מזיזה אנשים, צוותים אחרים. שוב, תלוי כמה גדולה החברה שלי. אבל אני כן צריכה לגבש לעצמי יכולת יותר יצירתית, וגם בעיקר מאוד חשוב להבין מה קורה אצלי בצוות. להחזיק אצלי איזה קובץ ככה בדסקטופ, להבין למי שילדים, באיזה גילאים, מי מגויס, מה הצפי לגבי בני ובנות הזוג, מה היקף הפגיעה של האירוע הזה בחיים שלהם. האם יש להם בני משפחה או חברים שנפגעו? אם יש לי עובדת, שהמשפחה של בן הזוג שלה הגיעה, אני לא יודעת מה, ממטולה להיות אצלם עכשיו, ואנחנו עובדים מהבתים. אני צריכה להיות ערה לדבר הזה בעיקר, כי אם אני רוצה לחזור לעבודה, אני לא יכולה, הרי אני אשאל אותה מה שלומה, נכון? אני רוצה לתת לזה, to address that, לתת לשנייה, לנשום, להגיד לי מה היא חושבת, ולעזור למצוא פתרונות, גם ברמה הזאת, אני לא יכולה, אם אני מנהלת אנשים, אשאל אותה מה שלומה, תכף נדבר על זה בהמשך, כן? יגידו לי ש 1, 2, 3, 4, 7 עליהם, בעובד של בן זוג של העובד שלי במילואין, מגויסים שלושה עדים קטנים בבית, אין להם סידור, אני לא יכולה לעבור לדבר איתו על המשימות. אז זה עשינו ברמה שלנו כמנהלים, אחרי זה נשבתי עם כל אחד מחברת צוות, משקפת את היעדים, מתכננת אותם יחד, שאנשים ידעו במה הם מתפקסים, מטרות כמה שיותר ברורות, תיאום ציפיות ברמת הדדליין, יושב המון על תקשורת. ואתה זוכר שדיברנו מקודם על לייצר ודאות לעובדים, ולמה זה חשוב, כי אנחנו נמצאים בחוסר ודאות, זה בדיוק זה. עכשיו, חלק מהאנשים באמת כמו שאמרת, לא נעים להם, הולכים קצת על ביצים, אבל עם רגישות אנחנו יכולים לעשות את זה, זוכר שדיברנו גם על הצרכים, הצורך בפרודוקטיביות, הצורך, אנשים צריכים את זה, צריכים את תחושת הרציפות הזאת, ואגב, לעשות פה קואוצ'ינג ממקום קצת אחר שאנחנו רגילים, לא ממקום של הנחקה, מקום של ביחד. ברמה של גיא, אנחנו השבוע צריכים להשיג XY, איך אתה חושב שאפשר לעשות את זה? איך אפשר שנגיע לשם במציאות שאנחנו נמצאים בה? מה אתה מציע? מה הדברים שאתה חושב שאתה כן יכול לקדם השבוע? אז מאוד להעביר את זה, זה קצת פיד פורוורד, נכון? קצת הגישה הזאת של כאילו פיד בכפוך. אז קצת מבט צופה פני עתיד, ועוד נקודה חשובה, לא כל הזמן לספק תשובות. זאת אומרת, כן לשאול הרבה שאלות, להציב את היעדים ביחד ולשאול מה את העובדים שלנו, מה יביא אותם לשם. הרבה מסר של העצמה. אף אחד לא אוהב שמנחיתים עליו הוראות, אנחנו עוד יותר לא אוהבים את זה בתקופה הזאת. ושאנשים, אתה שואל אותם את השאלות האלה, והם באים עם הפתרונות, הרבה יותר engaged.
בעצם הפינו את הרבדים והתחלנו מלעשות איזשהו צ'ק-אין לתחושת הביטחון הכללית, ובעצם הסטטוס של העובדים או העובדות שלנו נוכח המצב, לעשות תיאום ציפיות גם למעלה, גם לצדדים, גם למטה, כדי לראות מה שנקרא, מה המשימות שאנחנו מתעדפים פנימה, ואז אחרי שהבנו ועשינו את הצ'קין הזה עם כל העובדים שלנו, אז אנחנו באמת יודעים לבוא ולתעדף יחד איתם את המשימות הכי חשובות, ואת אומרת לא בהנחתה, אלא בעצם בסוג של שיח מונחה שאלות אפילו. אנחנו באים ואומרים, הנה היעד, בואו נדבר ביחד ונשמע מכם איך אתם חושבים שנכון להגיע לזה. זה מאפשר באופן שאילת השאלות והשימוש במילים לגרום לעובדת ולעובד להביע את עצמם ולהרגיש שנשמעים.
וחלק. ועוד דבר חשוב, לתכנן לטווח קצר. את דברת עכשיו בחודשים, ברבעונים, שאני רגילים לדבר, מה אתה צריך ממני היום, מחר, עד סוף השבוע? כי מי יודע מה יהיה עוד שבוע הבא, אתה יודע.
ומה אנחנו עושים באמת עם פרויקטים ארוכי טווח, שאנחנו מניחים שיש להם בסופו של דבר איזשהו לוח זמנים שהוא קצת יותר ארוך, שבועות, חודשים?
מפרקים את זה כמה שיותר למאסטונים. אני יודעת, זה קשה, זה מצריך עבודה, וצריך להבין רוב העיסוק של מנהלים בתקופה הזאת, זה בדיוק לנהל את הדבר הזה. כי כדי ש... אתה יודע, אנחנו גם ככה overwhelmed. אתה יודע, אנחנו מדבר בהמשך על חוסן, אבל אני רוצה שתדמיין רגע שכל אחד מאיתנו יש מין מוזניים פנימיים כאלה. הכף אחת נמצא עוד רשת המציאות, על הכף השנייה יש את המשאבים שעומדים לרשותי, להתמודד עם הסיטואציה. כל עוד יש איזון, או שכף המשאבים כבדה יותר, וכל טוב, כול, אני, יש לי חוסן, נכון? אני, בכלל החוסן שלי הפנימי יכול להכיל. ברגע שאין איזון, שדרישות המציאות עולות, שאין לי משאבים, שאני מרגישה שהעולם סוגר עליי, זה פוגע לי בתפקוד. ואנחנו צריכים קודם כל, כדי להגדיל את רמות החוסן של העובדים שלנו, לעזור להם למלא את המחל הזה, ולעזור להבין מה המשאבים שעומדים לרשותם. אחד מהמשאבים האלה זה באמת לפרק את זה כמה שיותר. אני לא יכולה לצפות את העובדים שלי שיפרקו את המשימות האלה.
אני שומע אותך מדברת ואני אומר, נשמע מאוד הגיוני, אבל שמעתי פה שני מסרים סותרים שקצת מותרים אותי מבולבל. כי מצד אחד באמת דיברנו על השכבות האלה מהבסיסיות יותר ועד השכבות של תחושת הפרודקטיביות, המשמעות והשליחות. אמרנו, בוא נטפל קודם בשכבות הבסיסיות, ואז ניגש לשכבות הארציות יותר, היצרניות, הפרודקטיביות, אלה של תחושת המשמעות שאנחנו לא יכולים אפילו לנסוך לדברים שבהם, שאנחנו מתעסקים בהם בחברה, בסטארט-אפ שלנו. ואז באמת דיברנו על איזשהו, אני עושה כזה, איזה ריפ-אפ כזה, על צ'ק-אין פנימי, צ'ק-אין למעלה, צ'ק-אין למטה, לתעדף את המשימות, לרדד, לזקק, לדאוג שהדברים יהיו יומיים או שבועיים. ואז אני אומר, יצאנו לדרך. אז מצד אחד, אני שומע ממך, כן, אנחנו back to normal, וזה גם ברור לכולנו שזה בסדר, ואנחנו צריכים לעשות את זה, וזה הדבר המתבקש, ובאיזשהו מקום אנחנו נותנים תחושת העצמה, ותחושת ביטחון ואמון בנו ובחברה ובעובדים שלנו, כשאנחנו מגיעים לאזור הזה, ומצד שני את אומרת, בוא נבין שכולם קצת במצב יותר רגיש, עם capacity יותר נמוך, כולם נמצאים באיזשהו סטרס כרוני, ואז אני אומר, בסדר, הגדרנו את התוכניות האלה, שאלנו את השאלות, עשינו את השיחות, התחלנו לעבוד. איך אני כמנהל או מנהלת, וכעובד או עובדת, מתנהל באירוע הזה? אני רגיל לעשות, לבדוק עם העובדים שלי פעם ביום על המשימה. זה יותר מדי? זה מעט מדי? אולי אני מציק להם? לשלוח מייל? להתקשר? לכתוב וואטסאפ? לא לדבר? לתת להם מרחב ולפגוש אותם בסוף השבוע ולשאול מה התחדש? אני באמת, יש לי פה כל כך הרבה שאלות. עכשיו, ברור שזה אינדיבידואלי, אבל ככלל, איך את מתייחסת לדברים האלה? אלה דברים את רואה בשטח.
אני חושבת שאם נחזור לשלבים, המטרה שלנו היא לדחוף קדימה, זאת אומרת, כן לעזור לאנשים כמה שאפשר בגבולות הסיטואציה והרגישות, כן להכניס אותם לעשייה. זאת אומרת, גם אנשים שכרגע נמצאים ברמה של, אתה יודע, ודיברנו על הצרכים הבסיסיים והמשרדותיים ועל הצרכים החברתיים, אני עדיין צריכה לתת להם משימות. פשוט יכול להיות שמחת קיבולות, יש לאנשים בצוות שמסוגלים כרגע להכיל יותר, ואנשים שהם מסוגלים להכיל פחות. ופה אני צריכה לשים את הרגישות הזאת. אני גם חושבת שמאוד חשוב לשבת עם אנשים ולא רק לתקשר את הדבר הזה, ולהבין באמת איך הם רואים את הדברים, ומה הם מסוגלים ומה הם לא מסוגלים. ואז בשיחה הזאת של האחד על אחד, אנחנו הרבה יותר יכולים, אתה יודע, להבין איפה בן אדם גם נמצא, ולא רק להנחית. אבל כן את התחושה של, בסדר, אתה יודע, גם צריכים לראות איך אנחנו מייצרים דופמין לאנשים. גם אם זה משימות מאוד קטנות, כדי לאפשר להם תחושת כן התקדמות, זה גם מכניס המון אנרגיה.
עכשיו, מבחינת הפנייה ובאמת אולי יצירת הקשר הכי מיקרוטקטית עם העובדים או עם הקולגות שלי, חוזרים לעסקים כרגיל, זה בסדר? זה לא יגרום לעובדים או לעובדות שלי להרגיש שאולי אני טיפה לא רגישה למצב?
לא, אני חושבת שזה צריך להתבצע בשתי רמות. קודם כל יש את הרמה הפרסונלית ואני צריכה להבין איפה כל אחד נמצא ברמה האישית. אני חושבת שהמסר כחברה, תראה, אין back to normal, בסדר? כי זה המצב לא נורמלי. אי אפשר להתייחס, אי אפשר להיות מנותקים. אנחנו לא צריכים להיות מנותקים. אנחנו צריכים להיות אותנטיים. אני חושבת שצריך לזכור שבסוף יש לנו מטרה, והמטרה היא כן להיות בתנועה, המטרה היא כן לחזור לאיזה מידה של עשייה. זה לא אומר שמחר בבוקר נהיה איפה שהיינו, אבל זה כן אומר שאנחנו רוצים לראות איזושהי התקדמות. ואני צריכה באמת לראות, עכשיו תראה, אי אפשר להביס על אנשים שלא מסוגלים להכיל כרגע 100% שלו, ואף אחד לא מסוגל להכיל 100%. צריך להיות רגישים לזה, אבל כן להבין מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות. אבל אני אומרת, אנחנו גם לא יכולים לעצור לגמרי.
דיברת על תקשורת פתוחה, ועל הרצון לתקשר מלמעלה למטה גם את המצב של החברות שלנו, אני מוסיף אולי גם את המצב שלנו כמנהלים ומנהלות בתוך הדבר הזה. כמה זה נכון לו מצד אחד, כי הרי בסופו, אני רוצה לדייק את השאלה, זה לא שאני חושב שאנחנו בתור מנהלים, אם אנחנו מודעים לזה, אני נותן בכוונה דוגמה קיצונית, שהכסף של החברה שלנו עומד להיגמר בחודש הבא, אז אנחנו נסתיר במכוון את המידע הזה מהעובדים שלנו. אבל אני כן חושב שאם למשל אני מנהל או מנהלת, ואני נמצא במצב נפשי קשה, או מתמודד עם משהו ביום יום שלי, אני חושב שיש הבדל בין לבוא ולהגיד, תראי נעמה, קמתי היום לא טוב, אני חווה משהו בבית, הוא מאוד מאתגר אותי כרגע, אני חושב שנכון, אולי, שנדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל כרגע רק חשוב שתדעי באיזה מצב אני נמצא, לעומת, נעמה, בואי רגע הצידה, תעצרי את כל מה שאת רוצה, ותני לי את המרחב לשתף. עכשיו זה שוב, זה נורא אינדיבידואלי ותלוי יחסים. איפה אבל אני שואל אותך, עובר פה האיזון העדין הזה בין לשתף, לחשוף, תחושת הביחד, הפתיחות, האינטימיות, להרגיש חלק, לבין אולי להמיס יותר מדי ולקחת את המרחב יותר מדי, וטיפה אפילו לתקוף את הקולגות ואת העובדים שלנו ביותר מדי מידע שלא בטוח שהם מעוניינים לקבל אותו.
לגמרי. תראה, זה נורא, אני אגיד תשובה שהיא לא פשוטה. אנחנו צריכים להחזיק פה איזשהו מתח. תראה, בסוף הצוות הוא בדמות, המנהל או המנהלת, ואם אנחנו נראה כל הזמן סחוטים בזום, גם הם יראו סחוטים בזום, האנרגיה שלנו היא מדבקת, וזה לא אומר מצד אחד שאנחנו צריכים להיות עכשיו בסרט לב אמיץ, אבל מצד שני אנחנו כן צריכים להראות איזשהו שילוב של גאות עם אופטימיות. מה זה אומר? אם אנחנו עכשיו בישיבת צוות, ועושים את זה ככה צ'ק אין, מה שלנו כולם, ואתה כמנהל לוקח את הלפטופ שלך, ואומר, אתה רוצה ממש להורים, ואתה רוצה לי סיבוב בבית שלך, ואני רואה את הררי הכביסה, בסדר? ואת הכתמי קפה, וככה כולם שנייה מצחקיקים, ושנייה אנחנו מרגישים שכאילו, יש פה תחושה קצת של נורמליזציה, זה דבר בעיניי מאוד חזק. אם אני בשיחת צוות, ואני מרגישה בנוח, אז בסוף לא זכם לקרוא, תורידו רקעים בזום. לא, אנחנו מנסים לייצר הרבה פעמים תדמית כזאת, אבל, וזה בא ממקום טוב, של סמכותיות וכזה, אבל בסוף אנחנו רוצים לנרמל את התחושות האלה, וכי לתדמית הזאת יש מחירים, וכי מנהלים, אנחנו צריכים לזכור, יש גם לכם את הרשות להיות אנושיים, וגם לעובדים שלכם, והרבה פעמים, אתה יודע, יש המון מחקרים סביב הסיפור של ביטחון פסיכולוגי, וכדאי לזכור שהיכולת של צוות להרגיש בטוח, להביא את מי שהם, לשאול שאלות טיפשיות, אתה יודע, לשתף במחשבות שלהם, להגיד, גיא, תקשיב, עכשיו אני באמת לא יכולה, תסמוך עליי, אתה יודע שאני עובדת טובה, אני מוצפת. ולהפגין גיוט מתחילה כשאתה כמנהל עושה את זה. אז אנחנו צריכים להחזיק את המתח הזה. כמנהלים, כי גם לנו קשה. אז כן, כי זה לא עוזר שאני מחזיקה, אתה יודע, ומבקש לאנשים שלי שתף. ובכלל לא סיפרתי להם איך התקופה הזאת עוברת עליי. ומצד שני, לזכור שהאנרגיה שלנו היא מדבקת, ואנחנו יכולים גם לשתף בקושי, ועדיין להיות אופטימיים ביחס לעתיד. ואולי חצי מילה על אופטימיות. אופטימיות זה לא תחשוב טוב יהיה טוב. אופטימיות זה לראות את מה שאין, ולהאמין שיהיה יותר טוב. זה סיפור של תקווה. כי אופטימיות, שמעתי את זה ככה, שתיאור פרנקל אומר באמת, אני לא זכות מזה בהרצאה שלכם, אבל בפודקאסט, דבר נורא נכון. יש אנשים, אופטימיות זה תכונה. יש אנשים שהם לא אופטימיים, והם לא יכולים לחוץ לקו טוב להיות אופטימיים. אבל לתת תקווה כולנו יכולים. וזה התפקיד שלנו כמנהלים. ולא לוותר גם על, והדורשנות הזאת, במידה. אבל גם אם אני לא דורשת כלום, כלום, מה אני משדרת? שאני לא סומכת עליך גם, במקום מסוים.
במובן מסוים אני אפילו אוסיף להגיד, שאני חושב שהרבה מאיתנו משוועים לעשייה, ולהיכנס חזרה לתלם, ודווקא מחכים שהמנהלים והמנהלות שלנו יפנו אלינו, ויגיד לנו, יאללה חבר'ה בואו, חזרנו לעבוד, זה החזרה למסלול, לחיים הנורמטיבי, מה שנקרא טרום השביעי באוקטובר, הוא חיוני הרבה פעמים לנפש של חלק או של רוב האנשים, שמרגישים יצרניים ופרודקטיביים, כמו שאמרת, ועם תחושת משמעות, ומרגישים שהם לא מתעסקים ומתאבססים רק על מצב בין או בת הזוג במילואים או בחמל, או על המצב הפוליטי או על הילדים. אני חושב שכולנו רוצים קצת גם איזושהי בריחה, ובמובן הזה גם עבודה ויצירה יכולה לעבוד את זה, וזה בסדר. זה בריחה טובה.
נכון, אני גם חושבת שאולי ככה כוכבית, כי שאלת אותי מה אני קצת רואה, אנחנו רואים בתקופה הזאת שיש לפעמים קצת התנגדויות של עובדים, קצת התנהגות של פאסיב אגרסיב. אתה רואה את זה בהרבה ביטויים, אבל אני רוצה רק להגיד פה, שבדרך כלל זה קורה כי אנשים לא מבינים, למה הם צריכים לעשות את מה שהם עושים? למה המשימה הזאת היא חשובה? לדוגמה, אם אני, אנחנו עובדים בחברה, בסדר, ואני עכשיו רגילה לכתוב איזה דוח, שבינינו בשגרה אף אחד לא קורא אותו, ואתה יודע, גיא, שיש לי בייביסיטר רק 4-5 שעות בשבוע, בעצם ביום, ויש לי מלא משימות לעשות, ואני עדיין צריכה לעשות את הדוח הזה שלוקח לי שעתיים, זה מתסכל אותי, כי יש דברים הרבה יותר חשובים כרגע. ואנחנו חייבים לחבר עובדים לתחושת משמעות, זה נכון במצבי שגרה, זה נכון עוד יותר עכשיו, ולהסביר, לתת קונטקסט, למה מה שהם עושים עכשיו זה קריטי, למה זה חשוב, ולא לצאת מנקודת הנחה שהם יודעים, כי לא תמיד הם יודעים. למנהלים יש ידע מערכתי שלא תמיד יש לעובדים, ואנחנו רוצים אנשים רתומים, ואנחנו רותמים אנשים מהרגש. בין היתר, ודיברנו על זה כמו קצת בסדר, שתרגיל מעולה לעשות עם הצוותים, זה לבקש מהצוות שלי לבוא ל-1-on-1 הבא שלי עם כל המשימות שלהם, לא עכשיו לעשות את זה לדוקטורט, אקסל, מלוכלך, אתה יודע, עם כל המשימות, ולהגדיר מה לדעתם מסט ומה לא, ובוא נפתח את זה לדיון. יכול להיות שאני אתן קונטקסט ועובדת שהיא תגיד, וואלה, דוח חשוב. יכול להיות שהיא תשכנע אותי שזה לא חשוב, ואני אגיד, וואלה, התגרה אותי. מהמם.
אז באמת ככה, התחלתי עם הכלים הפרקטיים, ואני רוצה פה באמת לשאול אולי ככה שאלות אחרונות לסיום. אחד זה באמת כל הנושא, דיבר קצת על הפסיב אגרסיב, ואני לוקח את זה ומגדיל את זה ואומר, בסוף כולנו עכשיו קצת או הרבה יותר אג'ים. אנחנו יותר תנודתיים, יותר נתונים למצבי רוח, יותר תגובתיים, פחות יציבים, ובעצם הנטייה לאינסידנטים לא חיוביים, גם בגזרה האישית והמשפחתית והזוגית, אבל גם בגזרת העבודה, עולה. איך אנחנו יכולים כעובדים וכמנהלים להתמודד עם זה?
מה, לשמור על סלף-מוניטורינג יותר גבוה?
לשמור, או לפחות, את יודעת, להכיר בזה, נראה לי שגם התשובה היא בתוך השאלה, להכיר בזה שלפעמים תגובתיות יתר נובעת מהמצב, וכנראה לא מהמעשים שלנו.
אני אענה לך, אתה יודע מה הגדרה של ויקטור פרנקל? שהוא ככה חקר משמעות, עמוד שאני פסיכיאטר, ניצול שואה, כתב את הספר ועוד הרבה ספרים אחרים, האדם מחפש משמעות, יש לו הגדרה נורא יפה לחוסן, אתה מכיר אותה?
שמי שיש לו מדוע יוכל לספוג כל איך, משהו כזה.
זה תמיד נכון, מי שיש לו למה, אתה יודע, יוכל לעשות כל איך, זה תמיד נכון, אגב, הוא לקח את זה מניפר.
נכון, זה לא שלו.
לא, יש לו, הוא מגדיר חוסן, הוא אומר שבין גירוי לתגובה, יש מרווח מאוד מאוד קטן, ובמרווח הזה תמון החופש שלנו והחירות לבחור איך להגיב. תן לזה רגע לשקוע. קרה משהו, נכון? יש מרווח מאוד קטן בין גירוי לתגובה. בין ראיתי אותך מגיב לי בצורה מסוימת, לבין אמרתי לך משהו מסוים. אני עוצרת בו, ומבינה שיש לי את החופש איך להגיב. והרבה פעמים אנחנו צריכים שנייה במרווח. תעצור. כן, תעצור רגע, ותגיד לעצמך, רגע, מה חשוב לי? באיזה תקופה אנחנו נמצאים? האם, תראה, גם תמיד יש הבדל אם זה פאטרן שאני רואה שנוצר אצל העובד או עובדת שלי מתחילת המלחמה, או משהו שאני סוחבת מלפני, הרבה אנשים סוחבים דברים גם מלפני, ואתה יודע, ואז עכשיו זה רק לא עוזר, אתה יודע, אבל להזכיר עצמי מה חשוב לי, ואם חשוב לי שעובדים שלי ישתפו, ואם חשוב לי שהם יהיו פרודוקטיביים, אז מהמחויבות שלי, לעצור רגע ולהסביר להם, לתת קונטקסט, למה המשימה הזאת חשובה, ולא להתעצבן על זה שהעובד שלי לא עשה את זה, אתה יודע, מאלף עד תף, כמו שהוא רגיל. ועוד פעם הייתי צריכה לעבור על המייל הזה, עוד פעם היה עליו שקיעות, כאילו, להסביר שנייה, מה האימפקט של הדברים, ומה הקונטקסט. ואז אנחנו עוזרים לרתום אנשים קצת יותר. אני כן אגיד, אתה יודע, דיברנו קצת על הסיפור הזה, עובדים ומנהלים, השגרות הכי חשובות כרגע ב-one on one. וצריך לשים לב, כי יש לנו נטייה לדחות את הפגישות האלה כמה שיותר. למה? כי תפעולית זה הכי נוח, נכון? אז אני חושבת שחשוב לזכור לא לבטל אותם ולא לשדר שיש כל דבר אחר בארגון שיותר חשוב לי מהעובדים, דווקא כדי שנוכל לנהל את המצבים האלה שתיארת בצורה קצת יותר טובה. כי בסוף כשמתחיל להיות איזה מרווח, קורה איזה משהו פסיב אגרסיב, לרוב אנחנו מתרחקים, במקום, אתה יודע, אלעד קורא לזה לצמצם מרווח, לצמצם מרווחים, סליחה. וכן שנייה לגעת בדבר הזה ולהרוג את זה שזה קטן ולפתור את הדבר הזה. וכנה שאנחנו שואלים את העובד העובדת שלי מה שלומם, נכנס למצב, אני לא יכולה לשאול אותם מה שלומכם וללכת למשימות, הם לא היו רתומים לי, הם לא היו, אז הם יעבדו, לא באמת יעבדו, אתה יודע, הם לא יכולים להתרכז, אז לשאול מה שלומך ולתת להם גם את הזמן הזה לענות, לשתוק, לתרגל שתיקות, תמיד טוב.
אז באמת ככה, אם אנחנו לוקחים את זה אולי לסיום ככה, קצת לפרקטיקה, אז דיברנו באמת קצת, את רוצה, אפשר גם לעשות איזשהו ריקאפ, נראה לי יהיה טוב, ואז ככה אולי טיפים לסיום.
בכיף, אז דיברנו קצת על נכון מה עובר עלינו, והתחלנו בסיפור של חוסר ודאות, ולמה המוח מחוות לסנוח חוסר ודאות, למה לא טוב לנו, אחרי זה דיברנו על הצרכים שלנו. יש צרכים קבועים וצרכים משתנים, נכון, כולנו שונים, יש לנו צרכים שונים, אבל יש סט צרכים קבוע, שזה הצורך ברציפות ובבסיס בטוח, ולכן התפקיד הכי חשוב שלנו כמנהיגים, צריך כמנהלים כרגע, זה לייצר כמה שיותר ודאות איפה שאין ודאות. ודיברנו על סיפור שבאמת מיפוי משימות, נכון? להגדיר מה קריטי ומה לא, מה משמר פעילות, מה יכול לחכות. דיברנו גם להגדיר אגב שעות זמינות, מתי אנחנו זמינים כצוות, מתי אנחנו לא. אני צריכה לדעת, האם אני יכולה לעבוד על הדוח שלי בתשע בערב או לא. אני כן חושבת שצריך לתת את הקצוות של היום לאנשים מנהלת הזמן שלהם. דיברנו על הסיפור של תקשורת, שכמה שיותר עקבית. יש דברים שלכם הם טריוויאליים, אבל העובדים שלכם הם לא. כמו מתי יש צפי לחזרה למשרדים, מתי אנחנו אמורים להיות זמינים, בגזרה הזאת, וגם איך לאנשים נוח לתקשר. הסיפור של תקשורת הוא מאוד מאוד חשוב, איך אנחנו מגדירים דברים שהם דחופים. דיברנו על עוד, כאילו, ככה סגמנטים בעולם הזה, אתה יודע, אפשר אנשים לנהל את הזמן שלהם, דיברנו על שגרות מעוליות אחד על אחד. על מה עוד דיברנו? דיברנו על המון.
גם על השקעות הניהוליות, לעשות את הצ'ק-אין הזה, הסיפור הזה של האחד על אחד אמרת הוא מאוד מאוד משמעותי. דיברנו קצת ורפרפנו מעל זה, על הסיפור של לעשות סדרי עדיפויות, חשוב דחוף, דחוף לא חשוב, חשוב לא דחוף, וכל מה שלא חשוב ולא דחוף, ולהבין שאנחנו צריכים להתרכז בכמה יעדים בודדים ברבעון הקרוב, ולא בכל המשימות רוחב שהיו לנו, לארגן את המשימות ברמה היומית והשבועית. אם אני היום מנהל או מנהלת, קצת טיפים פרקטיים לסיום, אז מאיפה אני מתחיל? אני מסיים לשמוע את הפרק הזה, ומה הכי חשוב שיהיה לי בטודוליסט שלי, במטה טודוליסט כדי לנהל את הדבר הזה כמו שצריך?
להבין אמרנו מה חשוב ומה לא חשוב, ולפי זה לעשות, לפרוט את הדברים, לפרק לאנשים את המשימות כמה שיותר, ולהחליט ביחד מה אנחנו עושים. אפשר לזרוק גם כמה דברים שקשורים ברמת האלמנטים של חוסן, אם תרצה. כאילו, אני, אתה יודע, והסיפור הזה של רגשות שליליים, אבל בגדול אני רוצה להבין שהצוות שלי צריך להבין איפה אנחנו עומדים, ומה הם צריכים לעשות ברמת הימים, דאג עד שבוע, ולעשות כל הזמן הערכות מחדש, וכל הזמן בדיקת דופק. כי, אתה יודע, אנחנו במצב מאוד דינמי. יכול להיות שיש אנשים שבורחים ישר לעשייה, כי ככה הם מתמודדים הכי טוב, ואוטוטו, מה שנקרא, יחטפו את זה, וירד להם שנייה סימון, ומתמודדו עם כל מיני דברים, שהיו אנשים שהתמודדו עם זה לפני, והפוך, חברי הצוות שלי זו תקופה לא פשוטה, ועכשיו נתחיל לחזור למסלול. אז אתה יודע, לא להניח שמה שהיה הוא מה שיהיה.
מילה, באמת ככה, משפט לסיום על התמודדות עם רגשות שליליים, ואיך אנחנו מביאים אותם לידי ביטוי, או בכלל מתמודדים איתם בסביבת העבודה?
כן, תראה, הסיפור של רגשות שליליים הוא נורא 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 מעניין. יש לנו קצת נטייה לברוח לרגשות שליליים. לא נעים לנו, לא טוב לנו, אנחנו לא אוהבים אותם, אבל יש לנו תפקיד מאוד מאוד חשוב באופן פרדוקסלי באושר שלנו. והרבה פעמים כשאנחנו, צריך להגיד את זה, נכון, אנחנו לא אוהבים לחוש את הרגשות השליליים האלה, אבל בסוף יש לנו תפקיד אבולוציוני חשוב, הם עוזרים לנו להבין מה לא עובד טוב בחיים שלנו, מה יכול אולי וצריך לעבוד יותר טוב. ואני מכירה שני זוגי אנשים שלא חווים רגשות שליליים, או שהם פסיכופטים, או שהם מתים ולא איתנו, אני מקווה, מניחה שהמאזינים שלנו הם לא זה ולא זה. כל בני אדם חווים רגש שלילי. וכדאי לזכור שכשאנחנו מדחיקים רגש שלילי, הוא רק מתחזק, וכשאנחנו לא נותנים לעצמנו להרגיש את הרגשות השליליים האלה, לאבד ולבסט אותם, אנחנו, אתה יודע, זה, אנחנו בעצם מצרים את היכולת שלנו, מצמצמים את היכולת שלנו, לשמוח כשיש משהו שהוא משמח, ולהתרגש כשיש משהו שהוא מרגש, אם אנחנו לא נותנים לעצמנו לכאוב כשכואב, או לפחד כשיש משהו שהוא מפחיד. ויש דרכים מאוד פשוטות לעזור לעצמנו לאבד ולבסט את הרגשות שלנו. יש בשגרה ובחירום תמיד טוב ללכת לטיפול, נכון? פסיכולוגי טוב. ויש גם תרגיל הכתיבה שאפשר לעשות עם עצמנו. שאם אתם רוצים, תכתבו לנו בפרטי ונשלח לכם ממש בשמחה. אבל אנחנו צריכים כן לעבור בתוך הרגשות האלה ולתת להם מקום. זה דבר מאוד חשוב, לחוסן שלנו ולחוסן של הצוות שלנו, לא לפחד מהם. אני חושבת שזה דבר מאוד 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 חשוב.
נעמה, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה. שמחתי, היה פרק פרקטי לעניין, ואני חושב שכל עובד עובדת ומנהל מנהלת יוכלו לקבל מזה המון.
בכיף. אני יכולה להגיד מילה אחרונה על חוסן?
בטח.
שחוסן זאת היכולת שלנו להתמודד עם מציאות, שלא קיווינו לה, לא ביקשנו אותה, אבל עדיין נצלוח אותה בהצלחה. חוסן לדבר, לא לשרוד את התקופה, להצליח להרים את הראש מעל המים, הוא מדבר על היכולת שלנו לצמוח ממנה. ואני חושבת ששאלה מאוד חשובה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו ואת הצוותים שלנו, שוב, יכול להיות שעכשיו זה מוקדם, יכול להיות שזה לא מוקדם, אני לא יודעת, אני לא מכירה את הצוותים שלכם, אבל שאלה חשובה היא זה איך אנחנו רוצים לצאת יותר מחוזקים מהתקופה הזאת. גם אם זאת שאלה שמרגישה קצת מלאכותית לנו, ולראות איך אנחנו כן מגיעים לדבר הזה, באיזה תנאים האנשים שלנו צריכים להצליח. ולזכור שחוסן זה דבר שהוא כמעט ולא גנטי. אפשר לעבוד עליו, זה איכות שהיא גמישה, ולזכור בעיקר שכמנהלים אנחנו יכולים לעשות הכל by the book, אבל מנהיגות נקבעת לפי המונהגים שלנו. ואם האנשים שלכם רגישו שהייתם איתם, והקשבתם להם ונתתם להם פתרונות יצירתיים, גם אם זה אומר לקבל אישור חריג לתת החזר על בייביסיטר, בסדר? ולעזור לעובדים שלנו להתפנות, כי אנחנו צריכים אותם גם במישור מול הסתם של העבודה, זה דבר מאוד חשוב. ולא רק שהם חזקים במישור האישי של החוסן, אז לא ישכחו לכם את זה, דה. זה דבר מאוד חשוב. מאנג'לו נשחת זה הכי טוב, נכון? אנשים ישכחו מה אמרתם, מה עציתם, לא ישכחו מה גרמתם להם להרגיש, ונאחל לימים שקטים יותר.
נעמה, תודה.
בשמחה, שנחזיר את החטופים והחטופות הביתה. גם חשוב. גם החוסן הלאומי שלנו חשוב, לא רק הכלכלי.
בהחלט. תודה רבה.